אנחנו אוחזים דף עין תת עמוד א' במשנה, המשנה אמרה ככה, גנב ברשות הבעלים, אז הוא עומד בתוך הרשות של הבעלים, הוא עומד ברשות היחיד, והוא גונב, וטבח ומכר חוץ מרשותם, אז אחרי הגניבה הוא הוציא את זה מרשותם ועושה טביחה ומכירה, או שגנב חוץ מרשותם, הבעלים, הבהמה שלהם לא הייתה בבית, והוא גנב את זה ממקום שלא היה רשותם, וטבח ומכר ברשותם, ואז הוא מביא את זה דווקא לרשותם, ושם הוא עושה את התביחה ומכירה. או שגנב וטבח ומכר חוץ מרשותם, שכל הפעולות נעשו חוץ מרשותם, בכל אופן שיהיה משלם תשלומי ד' ו-ה'. המשנה מלמד אותנו שבכל מציאות, בין אם הוא גנב מרשותם, טבח ומכר ברשותם, חוץ מרשותם, בכל מקרה הוא חייב על הגניבה וחייב על התביחה ומכירה. אבל גנב וטבח ומכר ברשותם פטור. אם הוא אף פעם לא הוציא את זה מרשותם, גם הגניבה וגם התביחה ומכירה הייתה ברשותם, אז הוא יהיה פטור. היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים. הוא באמצע לעשות את הקניין, הוא עושה משיכה. ואיכשהו יוצא מבית הבעלים, הבהמה מתה, והיא לא הספיקה לצאת מרשותו. היה מושכו ויוצא, ומת ברשות הבעלים. הוא היה באמצע למשוך את הבהמה החוצה, להוציא אותה מרשות הבעלים, ותוך כדי שהוא מוציא אותה היא מתה, אז הוא אף פעם לא הוציא את זה מרשות הבעלים. אז במציאות כזו, והיא מתה, וזה עדיין ברשות הבעלים, אז הוא פטור. הגביאו או הוציאו מרשות בעלים ומת, חייב. אם הוא עשה הגבעה, אז כשהוא עושה הגבעה, גם בתוך רשות הבעלים הוא יכול לקנות את זה. עצם ההגבעה זה כאילו הוא מכניס את הבהמה לרשות עצמו. אז אם הוא הגביאו, מה? אוקיי. אם הוא הגביאו, אם הוא עשה הגבעה, או שהוא משך את הבהמה והוציא אותה מרשות הבעלים, אז באחד מהאופנים האלה, ואז הבהמה מתה, אז הוא חייב, כי אז הוא כבר הוציא את זה לרשותו. נתנו לבחורות בנו... מה?
הקופת קצת.
המשנה אומרת, נתנו עם הגנב, הגנב לקח את הבהמה הזו שהוא גנב, והוא נתן אותה עכשיו לבחורות, הוא חייב לתת 5 צבעים על בחורות בנו, לכהן, אז הוא נותן את הבהמה הזו שהוא גנב לבחורות בנו, או לבעל חוב, או שהוא היה חייב למישהו כסף, נתן לו את הבהמה הזו. או שהגנב הזה נתן את הבהמה שהוא גנב לשומר חינם, לשואל, לנושא שכר ולסוחר, והיה מושכו הכהן או הבעל חוב או השומר, אחד מאלה היה מושכו, ומת ברשות הבעלים. דיינו, בוא נאמר, הבן אדם הוא הרועה צון של הבעלים. ואז הוא מחליט שהוא יגנוב לו בהמה. הוא חייב את הבהמה הזו לכהן, הוא חייב 5 צבעים לכהן, או שהוא חייב כסף למישהו אחר, הוא אומר, בוא, קח את הבהמה הזו. הוא לא יודע שזה גניבה, הוא לא יודע שהבהמה היא בעצם עדיין של הבעלים, שהגנב הולך לגנוב ולתת לו את זה במקום. אז הוא לוקח ומושך את זה לרשותו, לפי תומו, ומת ברשות הבעלים, פטור. הגביאו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייב, וזה בעצם אותו מושג שראינו קודם במשנה, שברגע שהוא עשה הגבעה או הוציא את זה מרשות הבעלים, אז הוא כבר קנה את זה. אז ממילא הוא חייב. אומרת הגמרא, באי המימה, תקנו משיכה בשומרים או לא. יש לנו דין שבן אדם יכול לקחת אחריות שומר בשביל מישהו אחר, וזה דין דאורייתא. התורה מדברת על 4 שומרים ונותן לנו את הדינים שלהם. עכשיו, יש לנו גם דין שחזל תקנו שקניין נעשה על ידי משיכה. בעצם מדאורייתא מאות קונות, חזל תקנו שצריך להיות פעולה של משיכה כדי לקנות את הבהמה. אז המימה עכשיו שואל, התקנה הזו של משיכה, שחזל תקנו את זה לצורך קניינים, האם הם גם תקנו את זה למציאות של שומר? לא, הוא לא קונה את החפץ, אבל הוא כן לוקח אחריות. מה אמרת?
בשביל מה צריך את התקנה הזאת?
זה אנחנו נראה בעזרת השם, בהמשך הבבות, שלא איתן נשרפו חיתיך בעלייה. כי היה, אנשים היו עושים קניינים, בוא נאמר, אני רוצה למכור לך את כל הגג שלי מלא חיטים, ואני מוכר לך את כל החיטים, אז אתה נותן לי 100,000 שקל, אני אומר לך, בסדר, בוא תאסוף את החיטים, אתה יש רוצה המשך. אתה מגיע אחרי שבוע, אתה מוצא שכל החיטים נשרפו, או שהעלו רובש, אתה בא אליי ואומר, מה קרה לחיטים? אני אומר, תראה, הם נשרפו, מה אני אעשה? השארת אותם שם, נשרפו. זה בעיה שלך, לא בעיה שלי. נוצר מצב, כשהדין נשאר על פי דין דאורייתא, שאנשים היו עושים קניין, והם לא היו לוקחים בחשבון את המצב, שהוא בעצם לא ייקח כל כך, הוא לא ישמור כל כך טוב על החפץ שלך. אז למנוע מציאויות, שכשהוא בא לאסוף את החפץ, פתאום הוא אומר לו, נשרפו חיתך בעלייה, אני מצטער, הם נשרפו, לא אשמתי ולא בעיה שלי, בעיה שלך. אז חזל תקנו שכדי שהקניין יחול, אנחנו לא נשארים עם הדין דורייתא של מאות קונות, אלא אנחנו אומרים שחייבים לעשות קניין, תמשוך את החפץ ממש. אחר כך אתה רוצה לשמור, אתה רוצה להשאיר אצלו כשומר, בסדר. אבל כדי שלא למנוע בעיות כאלה, עכשיו אני בעצם מורח קצת על הסוגיה, יש בזה מחלוקת רב ושמואל, האם מאות קונות מדורייתא, אני הולך לפי הדעה יותר מקובלת. הלאה, אז אומרת הגמרא, בימים תקנו משיכה ושומרים או לא, האם התקנה הזו של משיכה שעשו לצורך קניין, האם גם תקנו משיכה ששומר רק לוקח אחריות כשעושה משיכה או לא? אמר רב יימר, תשמע, נוכיח את זה מהמשנה שלנו. כתוב במשנה שאם הגנב הזה נתנו לבחורות בנו, או לבעל חובו, לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר ולסוחר, היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים, פתור. אז אתה רואה שיש משיכה. מה אליו? אנחנו מבינים שזה שהמשנה אומרת, היה מושכו, זה הולך על השומר, ומת, אז הוא חייב, נכון? מה אליו שומר? בשמה מינה תקנו משיכה בשומרים. כן? אז ככה אנחנו ממנים במשנה, אמר לי, לא גנב. מדובר פה, אם הגנב שבא לגנוב אותו, היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים. זה הפשט. מה אם נתנו לבחורות בנו, לבעל חוב, לשומר חינם וכולו? אז רשי מסביר פה, בעצם אנחנו הלכנו לפי שיטה אחת של רשי, לרשי היו שני שיטות במשנה, אבל אנחנו נמשיך ככה. רשי אומר, כי רשי מצדד עם שיטה אחת במשנה, אז רשי מסביר פה שמדובר פה על הגנב שנתנו לבחורות בנו, הכוונה היא שהבעל הבית נתן את הבהמה לבחורות בנו, הוא אומר לכהן, הבהמה הזו או הבעל חוב או לשומר וכולו, ובא הגנב לגנוב את זה משם, ואם הגנב היה מושכו ויוצא, ומת פשוט בעלי. ככה רשי מסביר פה. אומרת הגמרא, התנא לרישא, מה החידוש? אם הפשט פה שהוא מסר את זה לבחורות בנו, לבעל חוב וכולו, ואז הגנב מושך את זה מרשות הכהן או הבעל חוב, אז מה החידוש? זה כבר כתוב ברישא, שאם הוא באמצע למשוך את זה מהבעלים. מה אכפת לי אם הבעלים הם הבעלים המקוריים, או זה הבעלים שהם הכהן, או הבעל חוב, מה זה משנה? זה כבר כתוב ברישא, מה קורה אם הגנב הוא באמצע למשוך את זה מרשות הבעלים וזה מת. אומרת הגמרא, תנא הגנב שגנב מבית הבעלים, ותנא הגנב שגנב מבית שומר. הייתי צריך את הסיפה, זה החידוש לסיפה, שזה הדין גם כן כשהוא גונב את זה מבית השומר. שגם שם, למרות שהיה צד לומר, הרי זה לא בית הבעלים, כשהוא גונב את זה משם, אולי הדיני משיכה משתנים, לא. גם בבית השומר אני אומר אותו דבר, שכל עוד שזה ברשותו, זה כאילו זה היה ברשות הבעלי, כן? בעצם זה חידוש מאוד גדול. תסתם ככה, אני אומר, כל עוד שזה ברשות הבעלי, אם לא תת את זה מרשותם במשיכה. פה אני אומר, לא רק אצל הבעלים, גם אצל השומר של הבעלים, כל עוד שאתה מושך את זה בתוך רשות השומר, לא תת את זה מרשותם.
רק שנייה, רב נתן השנייה אחת.
אומרת הגמרא, אמר לי רב אשי, לא תתחיי, מה לי גנב שגנב מבית שומר, מה לי גנב שגנב מבית בעלים. אביי אמר לו, אל תדחה אותו. אתה, מימר, אל תדחה את הראיה של רב יימר, זה לא נכון, זה לא מספיק חידוש שהמשנה תעשה את החילוק הזה, זה אני כבר הייתי יודע מהרישה, אלא לאו שומר, בשמה מינה, תקנו משיכה ושומרים שמע מינה. זה לא נכון, פשט במשנה זה שהגנב מסר צד לשומר, והשומר עשה משיכה, ומפה אני רואה שיש דין משיכה ושומרים, שמע מינה, קיבלנו את הראיה שיש כן תקנו משיכה ושומרים, התמנה מי אמר רבי אלעזר, כדר שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה ושומרים. תניה נמי הכי, כדר שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה ושומרים. וכשם שהקרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה, כך שכירות נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. שואלת הגמרא, שכירות דמי? אילי מה שכירות דמטלטלין, מטלטלי בבני שטר? ענינו, אין כזה דבר כמו כתיבת שטר על מטלטלין. מטלטלין דווקא נקנים במשיכה, הגמרא בקידוש נאמרת. כן? אז מה שייך לומר פה שטר? אלא אמר רב חיסדא, שכירות הקרקע, ששכירות של קרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה, כמו מקח וממכר של קרקע, כך שכירות של קרקע. כן? הלו?
כן, כן.
אמר רבי אלעזר, ראו שהטמין בחורשים, שהבן אדם הולך להתחבות ביער, כדי לגנוב בהמות, כי שם רועי צאן לוקחים את הבהמות שלהם. בטבח ומחר משלם תשלומי ד' וה'. אמר, הלא משך. אמר רב חיסדא שקישה במקל, זה כמו משיכה. זה שהוא על ידי המקל הוא דואג לבהמה לזו, זה גם כן כמו משיכה. אמרי, וכיוון דראו גזלנו, הרי אנחנו יודעים שהדין ד' ו-ה' הוא דווקא על גנב, אבל גזלן אין לו דין ד' ו-ה', אז אם ראו שאת מין לחושים, אז הוא גזלן, אז לא צריך להיות לו את הדין שד' ו-ה'. עונה הגמרא, כיוון דקמא תמרי מיניה הוא גנב, הוא לא, הוא עדיין, תראה, הוא עושה את זה בחשאי, זה עדיין נחשב גנב. ואלא גזלן היחידמי, אז אומרת, רגע, אז מה הגדר של גזלן? אמר רבי אבו כגון בניה ובן יהוידע, שנאמר, הפסוק מתאר את בניה או שהוא היה כזה גיבור חיל, כתוב עליו, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבט, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. אז שם הוא ממש בפומבי הלך, לקח ממנו את החנית, והרג אותו, אז אנחנו, זה גזל, שבן אדם לא יום בא וחוטף משהו ממישהו אחר, כן?
אני איתך עם מיקרופון מושתק.
בסדר. טוב, רק שנייה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, כגון בעלי שכם שנאמר, הפסוק אומר שבעלי שכם היה להם ריבה עם אבימלך, אז כתוב, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך. אז הם כל פעם הם ירדו וגזלו מהם. רבי אבו מי טיימה לא אמר מהי, אמר לך, כיוון דמתמרי יתמורי, לא גזלן עינינו. זה בכל זאת, הם נחבאו בערים, זה לא נחשב גזלן, הוא אמר צריך להיות יותר בפומי. ורבי יוחנן, הדק, המתמרי, זה לא נחזינו, אינשי וניארקו מיניו. הוא אומר, לא היה להם בעיה לבוא בגלוי, הם רצו שאנשים לא יראו אותם ויברחו, אז הם באו בפומי, אבל הם נחבאו עד שאנשים באו למרחק שהם יכלו לגלות את עצמם. שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי, מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מגזלן? אמר להן, נכון, גנב צריך לשלם כפל, גנב צריך לשלם דל והי. אמר להן, זה ישבח כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא ישבח כבוד עבד לכבוד קונו. כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. של מטה זה לשון כבוד, כי הוא מדבר בעצם על הקדוש ברוך הוא, שהגנב עשה כאילו הקדוש ברוך הוא אינו רואה ואינו שומע, שנאמר, הוי המעמיקים מהשם, לסתיר עיצה, והיו מחשך מעשיהם, ויאמרו מי רואינו ומי יודענו. אז הם, זה הגנבים האלה. בכתיב, הפסוק אומר גם על גנב, ויאמרו לא יראה קו, לא הבין אלוקי יעקב. בכתיב, אז הפסוק אומר ביחזקאל, כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא כועס, שגזלן, אז הוא לעיני כל, הוא הולך ולוקח משהו שאינו שלו. אבל גנב, הוא מפחד מבני אדם, אבל הוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. בסדר. אומרת הגמרא, אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל, למה הדבר דומה? ושני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה, אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, ואחד לא זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. איזה מהן עונשו מרובה? ואומר זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. אמר רבי מאיר, בואו ראי כמה גדול כוח של מלאכה, שור שביטלו ממלאכתו, חמישה, בגלל שמשתמשים משור לחוש את השדות, אז בגלל זה הוא צריך שלם פי חמש על שור שהוא גנב. זה שלא ביטלו ממלאכתו, ארבע. ארבעה. אמר רבן יוחנן בן זכאי, בואו ראי כמה גדול כבוד הבריות, שור שהלך ברגליו חמישה, כי הגנב לא היה צריך לעשות אותו כלום, הוא סך הכל הלך איתו כשהוא הוציא אותו מרשות בעלים, סשר כיבוא על כתפו ארבעה, בגלל שהגנב היה צריך לסבול את הקלון הזה, שהוא צריך לסחוב אותו על הכתפיים, אז הוא משלם סך הכל ארבע, וזה מראה לנו כמה גדול כבוד הבריות, שבעצם גם על הסה הוא היה צריך לשלם חמש, והתורה הקלה עליו, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא רק ישלם ארבע, כי בכל זאת הוא סבל קלון שהוא סחב את הבהמה על הכתפיים. אומרת המשנה, אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל. אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל. אנחנו נראה שזה דין ביישוב ארץ ישראל, שאנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שהשדות שייכות לכולם, ליהודים פה, והבהמה דקה תאכל את כל הדשא, תאכל את כל מה שגדל בארץ. אז בגלל זה אין מגדלין בהמה דקה. אבל מגדלין בסוריה ובמדברות של ארץ ישראל. כן? אז סוריה יש הרבה דברים שהיא כחוץ לארץ, כיבוש יחיד, ובחוץ לארץ אפשר, אין בעיה. ובמדברות של ארץ ישראל, אין מגדלין תרנגולין בירושלים מפני הקודשי. אנחנו אומרים שרוב הבשר שהגיע לירושלים היה קודשים, אנשים היו מביאים את הקורבן תודה שהיו אוכלים בכל ירושלים, היו מביאים את המעשר, היו מביאים את השלמים, הקודשים קלים היו צריכים הקודשים קלים היו אוכלים בכל ירושלים, והבעיה עם התרנגולים זה שהם כל הזמן מנקרים באשפה, ואנחנו חוששים שהם ילכו ויביאו עצם משרץ ויתמו דברים. אז מאחר וישנו הרבה קודשים, אז אנחנו חוששים שהם יתמו את הקודשים. אנחנו כבר ראינו בקידושין שהם מצאו בשר והם מצאו כסף, אז תלוי בזמן בשנה, אבל היה מאוד מצוי שגם הבשר וגם הכסף, הרוב הבשר ורוב הכסף בירושלים היה קודשים, כי היה כל כך הרבה קודשים בירושלים. אז החזל אסרו לגדל את התרנגול, כי התרנגול בירושלים הם יביאו עצמות מההשפעה, והם יביאו מהשרצים, הם יביאו מדברים שהם מתמים, ואז הם יגרו בו תשומה לקודשים. אז בגלל זה חזל תקנו שאין מגדלים תרנגולים בירושלים מפני הקודשים, ולא כהנים מבני בארץ ישראל מפני הטהרות. אותו סברה, הכהנים אוכלים תרומה, הם צריכים תמיד להיזהר בטהרה, אז בגלל זה הם לא יכולים לגדל תרנגולים בכלל. אין מגדלים חזירים בכל מקום. חזל אסרו חזירים, אנחנו נראה בגמרא. לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת, וזה צריך להיות, אנחנו מדברים על כלב שמפחיד אנשים, הוא נושך, הוא מנבח, אז זה צריך להיות בצורה שהוא לא רק לא יכול להזיק, אלא כולם רואים שהוא לא יכול להזיק, הוא קשור בשלשלת. אין פורסים נישובים ליונים, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב למדריס. בן אדם רוצה לתפוס יונים, אז אנחנו אומרים, הוא צריך להתרחק 4 מיל מהיישוב, ואז הוא יכול לתפוס יונים. אחרת, אולי זה שייך לאנשים פרטיים, אי אפשר לתפוס יונים סתם ככה. תנו רבנן, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים בחורשים. ביערות אפשר שבארץ ישראל מותר לגדל בהמה דקה. בסוריה, אפילו ביישוב, ואין צריך לומר בחוץ לארץ. תניה אידך, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים במדבר שביהודה, ובמדבר שבספר אקו, ואף על פי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, אבל מגדלים בהמה גסה, לפי שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. בהמה דקה אפשר להביא מחוץ לארץ. בהמה גסה אי אפשר להביא מחוץ לארץ. כן? צריך, מה? בן אדם צריך בהמות שיסחבו לו דרים, שיחרשו לו את השדה. הוא צריך בהמה גסה, אי אפשר. אז בהמה גסה צריך. ואף על פי שאמרו אין מגדלים בהמה דקה, אבל משהו קודם לרגל 30 יום, וקודם משתה בנו למד יום, ובבד שלא ישה את האחרונה 30 יום. הוא צריך, הוא קונה לפני הרגל בהמות, כן? אז, תהייתי?
כן.
בן אדם יאמר, בסדר, אני קניתי 30 כבשים לרגל. אז קניתי 10 היום, 10 שבוע הבא, 10 שבוע הבא, מגיע הרגל, אני אשחוט את ה-10 הראשונים, 10 ראשונות, ואז את ה-10 האחרונות שקניתי שבועיים לפני הרגל, אני אחכה 30 יום איתם. זה לא התירו לו. חזל התירו לו 30 יום לפני הרגל, אבל אל תחכה 30 יום מיום הקנייה. תשחוט את הכל לרגל. כן? זה שהתירו לו 30 יום לפני הרגל, זאת אומרת, מפורים הוא יכול לקנות בהמות לפסח. אבל בוא נאמר, הוא קונה בראש חודש ניסן, שלא ישה את הבהמה עד ראש חודש אייר. שישחוט גם את הבהמה הזאת לרגל, שלא ישה את האחרונות 30 יום. תסעה כדאי תחמינה. דהינה פק לרגל ומחיזם נעד השתה, הקטי לא מעלולי תלותין יומין. לא נעימה תלותין משרשרי לילה שויי, אלא כיוון דהינה פק לרגל, לא מבעי לילה שויי, שהוא לא יכול לשחוט את זה. תסעה כדאי תחמינה, הייתי חושב, דהינה פק לרגל, אם היה יוצא הרגל ומחיזם נעד השתה, הקטי לא מעלולי תלותין יומין, מהזמן שהוא קנה את זה עד עכשיו, לא עברו 30 יום. אז לא נעימה שהוא לא יאמר תלתין משרשרי, הותר לי 30 להשות את זה, אלא כיוון דנפק לרגל, ברגע שיצא הרגל, לא מבא אלי לשויה, שלא יאשיר את זה אצלו, כן?
כן.
זה בעצם מה שאמרנו. והטבח לוקח ושוחט, לוקח ושוהה, ובבד שלא ישה ההגונה שבין 30 יום, מי שהוא תמיד הוא טבח, הוא מוכר בשוק, אז הוא יכול לחכות עד יום השוק 30 יום מאז שהוא קנה את זה, ובבד שלא ישה את האגונה, זו שהוא קנה בסוף, כן? הוא קנה אותה ממש סמוך ליום השוק, גם אותה שלא ישה ליום השוק הבא 30 יום. אותו דין, אנחנו התארנו לו לקנות, התארנו לו לשחוט ולחכות, אבל לא שיאמר, טוב, את זה קניתי יום לפני יום השוק, אני אחכה עד הסוף. למה פה קראו לה האגונה? אני לא יודע. איגון זה מי שמחכה. אז הכוונה היא, הוא חיכה איתה עד הסוף, שלא יחכה איתה עכשיו לשחוט אותה. שאלו תלמידיו את רבן גמליאל, מה הוא לגדל? אמר להם,
רגע, רגע, רגע.